רוצה היום לדבר על 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 הלכה במישור הסובייקטיבי במובן הלכתי, זאת אומרת על המימד הסובייקטיבי בהקשר ההלכתי. תחיל אולי עם דיון קצת בחלומות. יש בנושא של החלומות, יש בשיעוטים ובפרשני התורה למיניהם, יש התייחסויות אמביוולנטיות לנושא החלומות. חלום אחד משישים מנבואה, כן, אז יש איזושהי התייחסות לחלום כמדיום משמעותי, מדיום אמין, או לא יודע איך לקרוא לו. אבל אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. כשם שאי אפשר לתבן בלא בר, אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. זאת אומרת, זה גם מדיום מתעתע, לא משהו שאפשר לסמוך עליו. המפרשים כותבים שזה בא, החלום בלילה בא מתוך עדי הגוף, וזה כל מיני דברים ש... מה שהיום מטפלים בכלים פסיכולוגיים, אז תלו את זה... כן, אז תלו בדיוק מה שאנחנו קוראים היום תת מודע, לא משנה, אז הם תלו את זה בעדי הגוף, וזה אותו רעיון. זאת אומרת, זה משהו שבא שהוא יוצא איכשהו מתוך תהליכים שקורים בתוכך, אבל זה לא, נגיד, אם דברים קורים בחלום, אז זה לא בהכרח משקף איזשהו עניין אמיתי כלשהו, משהו שבמציאות, מסר שעובר אליך, אבל זה דברים שעולים מתוך עדי הגוף, או משהו כזה, איזושהי תוצאה של תהליכים ספונטניים כאלה או אחרים. ולכן באמת היחס לחלומות הוא יחס אמביוולנטי. לפעמים יש בחידושי אגדות, למשל של המהרש"א, הבאתי פה ויש לי איזה מאמר עדיין, פשוט משתמש במאמר, המהרש"א בברכות, בפרק הרואה, יש שם פרק שעוסק בחלומות, אז הוא אומר שם שבר הדיה היה פותר חלומות כרצונו, זאת אומרת הוא היה פותר את החלומות וזה היה מתממש. ושם הטענה היא שהחלומות זה כמו אורת אלמידלפי. זאת אומרת, יש לזה כמה משמעויות אפשריות, והמשמעות שאותה אתה בוחר היא המשמעות שתתממש, באיזשהו מובן של נבואה שמגשימה את עצמה. או, אגב, יש תופעה פסיכולוגית כזאת, נבואה שמגשימה את עצמה. האדם שחושב שיקרה משהו, באופנים מסוימים מצליח לגרום לזה שזה יקרה. לפעמים באופן לגמרי מודע, יש לך חזון ואתה חותר להגשמתו. אבל הרבה פעמים זה להפך, משהו שאתה חושש ממנו, והוא קורא לך. הוא קורא לך כי איכשהו דווקא החשש גורם לזה שזה יגיע אליך, בכל מיני סיבות.
קראתם מחקר פורטלן.
כן.
אני לא זוכר על מה זה היה בדיוק, אבל כאילו שישבו בין אנשים שחשבו יותר על האופציה השלילית לאנשים שחשבו יותר על האופציה החיובית, כמו שאנשים ש... חשבו יותר על האופציה החיובית, בדרך כלל
נפלו
באותו דבר
שבדקו שם. כי הם לא נזהרו מהאופציה השלילית.
אני יכול לנחש שזו הסיבה הכי מבקשת,
אבל אני לא יודע. המחקרים בפסיכולוגיה אתה יכול למצוא הכל, ברור. בכל אופן, אז היחס לחלומות הוא יחס אמביוולנטי, אבל זה שם עניינים בפרשנות התורה או משהו כזה, או בא אליי חלום, כי יש תענית חלום, כל מיני דברים שקוראים לך בחלום, אז יש תענית על זה. אבל את תענית החלום גם אתה יכול, יש התייחסויות שרואות את תענית החלום כדרך להתגונן בפני משהו אמיתי, זאת אומרת שהחלום באמת שיקף, שניפת לך איזושהי סכנה או משהו כזה, ואתה צריך לעשות תענית כדי להינצל מהסכנה. ויש שאפשר פרשנות היותר סבירה לעניין, זה שזה כדי לנקות את עצמך מהחשש הזה. זאת אומרת, אוקיי, תעשה תענית חלום ותפתור את הבעיה, ובעצם זה איזשהו טיפול פסיכולוגי או משהו כזה. הרבה פעמים יכולים להגיד לך שהחלום מגן עליך בפני הדבר, וזה עצמו הטיפול הפסיכולוגי שימנע את בואו של הדבר הזה. וכן הרבה פעמים שאומרים שבשיח מופיע שיש פה איזשהו חשש אמיתי או התגוננות מפני איום אמיתי, עדיין זה לא אומר. זה יכול להיות שזאת הצורה הפסיכולוגית לטפל בחששות של בני אדם, כי בני אדם באמת מפחדים מדברים שקורים להם בחלום, עד היום. אנשים שקרה להם חלום מפחיד, כן, מתעוררים בפחד. אבל זה לא רק שמתעוררים בפחד, זה טבעי, היית בסיטואציה ואתה, זה מפחיד אותך. אבל יש אנשים שתופסים את זה כמשהו שבאמת נושא בחובו מסר מאיים. זאת אומרת, יש לי באמת ממה לפחד, מישהו הזהיר אותי בחלום הזה, או משהו הזהיר אותי בחלום הזה, ובאמת יש איזשהו פחד, והפחד הזה, תענית החלום, יכולה לטפל. זה עניין פסיכולוגי. אבל יש בהלכה עצמה התייחסות לחלומות, וגם שם התמונה היא, פחות לחלק מהדעות, יוצא תמונה לא טריוויאלית, תמונה מעניינת. אז זה, זה אני רוצה להתמקד קצת היום. יש גמרא בנדרים, בדף ח', הגמרא אומרת שם, אמר רב יוסף, נידוהו בחלום, צריך 10 בני אדם להתיר לו. הוא חלם משהו שמישהו נידה אותו בחלום. עכשיו, כשמישהו מנדה אותך במציאות, אז צריך התרה. התרה של התרת נידויים, או כללות, או חרמות, או כל דברים מן הסוג הזה. אבל בחלום, לכאורה זה לא אמור להיות אקט עם, עם תוקף הלכתי. חלמת שנידו אותך, אוקיי, אז מה? המדבר שהוא צריך התרה, הוא צריך 10 שיתירו לו. אז מה אומרת? והוא דתנו הלכתה, אבל מתנו ולא תנו לו. ואילי כזה תנו, זאת אומרת, אם אנשים רק, רק למדנים, אבל לא פוסקי הלכה מובהקים, אז לא. תאסוף 10 פוסקי הלכה מובהקים. אילי כזה הלכתה, אז אפילו מתנו ולא תנו. אז אפילו למדנים כאלה שלא פוסקים הלכה. טוב. ואילי כזה ולשב הפרשת דרכים, ויעיל שלמה לבי 10. תגיד שלום עליכם, 10 אנשים, תאסוף אותם. אם אתם מוכנים לבוא להתיר לי חלום. עד עמיק לאילי, 10 דגמרי הלכתה. זאת אומרת שקצת יודעים הלכה או משהו, יש, בקיצור, יש איזשהו דירוג של אנשים ש, שבהיעדר אלה אז תיקח גם את זה, בהיעדר אלה אז תיקח גם, גם את זה. אמר לרבינה לרבה שידע מן שמפי, מה הוא דלי שאלה? אם הוא, הוא יודע מי, לפעמים זה איזשהו משהו אמורפי, אבל לפעמים זה מישהו מסוים שמגלה אליך בחלום והוא קילל אותך, שימט אותך, כן, הוא נדע אותך. אז מה, אז, האם אותו אחד שתתגלה אליו בחלום יכול גם להתיר לו את זה? כי בסדר הכל זה מישהו מסוים, אוקיי?
אם זה אדם חי.
מה?
אם זה אדם חי.
לא בטוח, אז יש, יש מקום להתלבט שם. האם מדובר באדם חי שיתיר לי את זה לא בחלום, יתיר לי את זה במציאות. הוא נידע אותי בחלום, אני הולך אליו במציאות, אני אומר, תשמע, נידית אותי בחלום, תתיר לי את זה. או לא, אולי הוא עצמו מתגלה בחלום, אותו אחד שנידע אותי, ואם זה אותו אחד, אז אולי זה בסדר, כי זה מישהו מסוים.
אם לא הספקת באותו, למחרת וחזרת לישון.
לעצוף 10 כאלה, או משהו כזה. אז אמר לי, לשמותי שביעו השליח, למישרי לי לא שביעו השליח. גם רואים שזה בחלום, לא במציאות. זאת אומרת, מה הכוונה? יכול להיות שהוא מהווה שליח כדי לנדות אותך. אבל זה שהוא בא אחרי זה ומתיר לך, לזה לא עשו אותו שליח, זה תעתוע. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שהחלום מעורבב, יש בו מימד, כמו שמופיע בגמרא, כשם שאי אפשר לתבן בלי בר, לבר בלי תבן, סליחה, אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. זאת אומרת, יש בחלום משהו אמיתי, אבל לא הכל. זאת אומרת, יכולים להיות שם גם דברים שבאים ממקורות מקים. ואתה לא יכול לדעת מה הוא מה. עכשיו, יש פה 4 אופציות כמובן. זאת אומרת, יכול להיות שה... מידוי היה ממקור מפוקפק, ואז אין שום בעיה, לא צריך אתר. יכול להיות שהמידוי היה ממקור אמיתי, אבל האתרה היא ממקור מפוקפק, אז אתה בבעיה. אם המידוי ממקור אמיתי והאתרה ממקור אמיתי, אז הכל בסדר. הכיוון שאתה לא יכול לדעת, אז יש אפשרות שהמידוי היה אמיתי, והאתרה הייתה מפוקפקת. ולכן זה לא עוזר, אבל אתה צריך לאסוף 10 כאלה שיתירו לך.
נראה לי אפשר להסביר גם שהמידוי הוא... אם אתה שמדובר על הרעיון השאלה היא לגבי ללכת לאותו אדם פיזי, אבל אומרים, אם אתה אחרי זה הולך אליו והוא מתיר לך את זה פיזית, זה לא מספיק, כי בחלום הוא לא בא בשם עצמו, הוא בא בתור שליח. כלומר, וזה שעשו אותו
כן,
בחלום...
כן, אני חושב שזה לא ככה, בפשטות הכוונה שזה הכל קורה בחלום, ויש פה שאלה, מה מהמרכיבים של החלום יש לו מקור אמיתי, ומה זה שם עדי הגוף? כן, או מין כזה. אני חושב שזה הפשט הפשוט, לא אומר, לא פה, אולי, לא יודע. אמר לרבך לרב אשי שמתי ושרו לי בחל מימה. אז זה מה ש... לא מישהו ספציפי, זה חלום אמורפי, לא כמו המקרה הקודם, אבל גם התירו לו. הוא אומר אותו דבר. אמר לי, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. זאת אומרת, עוד פעם אותו עניין, אתה לא יכול לדעת, יכול להיות שהנידוי הוא אמיתי וההתרה מפוקפקת. ולכן בעצם אתה לא יכול להסתמך על זה. הר"ן, שם על הגמרא בנדרים, הר"ן כותב שהנידוי בחלום צריך 10 בני אדם להתיר לו, לפי שאפשר שבשליחות החלום המקום נתנדה, ולפיכך צריך עשרה להתירו ששכינה עמהם. למה צריך עשרה להתיר את החלום הזה? בגלל שהנידוי בחלום זה יכול להיות בשליחות הקדוש ברוך הוא. ובשביל להתיר דבר שהקדוש ברוך הוא מנדה, צריך שהקדוש ברוך הוא עצמו יהיה בין המתירים. והקדוש ברוך הוא שורה בין עשרה מישראל, אז לכן אתה צריך לאסוף עשרה אנשים, ואז הקדוש ברוך הוא איתם. טוב, השאלה היא מה, למה צריך דווקא כאלה שאותנו מתמית, אותנו הלכת, או כל מיני דברים לסוג הזה, אבל העובדה שזה רק דינים שלך תחילה, זאת אומרת, רצוי שיהיה לך כאלה, ואם לא, אז אולי כאלה, ואם לא, אז אולי כאלה, עוד פעם, לי זה מריח קצת כמו, זה מה שירגיע אותך. זאת אומרת, זה לא באמת, לא משתמע ככה בראשונים ובפוסקים, אבל לא יודע, הגמרא מין כזה בדירוג של הרבה מאוד מדרגות של, שאפשר לרדת, אם אתה לא מסתדר עם זה, אז אוקיי, תקל יותר, אתה לא מסתדר עם זה, תקל עוד יותר. העיקר שתרגע בסוף, זאת אומרת, התחושה שלי זה שמדובר פה כן באיזשהו עניין פסיכולוגי.
פלציבו.
כן, או אפילו יותר מזה, זה עניין פסיכולוגי.
אני אומר,
זה... פלציבו זה, יש לזה השלכה פיזית. העניין הפסיכולוגי יש לך...
אין בו כלום.
מה?
אין בו כלום.
כן, אבל התוצאה, יש לה תוצאה אמיתית. ופה שום דבר לא אמיתי, לא...
או, הוא נרגע, זה היה...
אוקיי, כן, טיפול פלציבו ברגיעה שלו, אוקיי?
שזה מושא את כל ה...
כן. אז אם יכול להיות, אני לא יודע, אבל פוסקים לא נראה כך. פוסקים הם באמת מדברים, כמו שהגמרא אומרת, כשם שאי אפשר לבר ביותר וכן אפשר לחלום לא דברים בטלים. זאת אומרת, הגמרא מדברת בשפה כאילו שיש פה נידוי אמיתי, ואתה לא יודע אם ההתרה היא אמיתית. אז לכן אתה צריך להישאר ואתה צריך לעשות עשרה שיתירו לך.
לא, אתה לא יודע אם הנידוי אמיתי או אתה לא יודע אם ההתרה אמיתית.
נכון. לא, לא משנה, אבל יש אפשרות שנידוי אמיתי. ואתה מתמודד עם זה שיש עם האופציה הזאת שאולי הנידוי הוא אמיתי. זה בגמרא לא משמע ככה, וגם בראשונים לא משמע ככה. אבל לא יודע, איכשהו הדירוג הזה של המתירים.
אבל יש גם מקומות בגמרא שכתוב שחלומות שווי ידבר.
כן, כתוב הרבה דברים, לכן אומר, כמו שאפשר לחלום לא דברים בטלים, אז כתוב פה בהרבה מקומות. אבל חלום אחד משישים היא נבואה גם. זה בדיוק, אני חושב שבסופו של דבר רוב הראשונים והמפרשים בסופו של דבר לוקחים את כל המקורות האלה ואומרים החלום הוא כנראה דבר מעורבב. וזה בעצם מה שהגמרא אומרת כאן. החלום הוא דבר מעורבב. יכול להיות שיש בתוכו דברים משמעותיים או יש מצד שני דברים אחרים. אתה לא יכול לדעת מאיזה מקור בא כל דבר ולכן פה זה הולך עם דיני ספקות. אתה לא יודע, אולי זה עם רציני וזה עם מפוקפק או לעצם אתה צריך לעבוד עם דיני ספקות. יש ידוע בשם הגר"א שאני חושב שהוא לא זוכר פה באיזה הקשר, שאלו אותו, מישהו התעלה אליו איזה מגיד בלילה, הוא שאל אותו מה אני אמור לעשות עם המידע שהביאו לי ידיעתי, אל תתעלם. זאת אומרת, זה שום דבר, אין דבר כזה, זה הכל שטויות. אז הוא מביא לו שרבי יוסף קארו, הרי יש לו את הספר מגיד מישרים, שהוא כתב ספר לדברים שהמגיד גילה לו בלילה. זאת אומרת, אז הגר"א אומר שזה רק בארץ ישראל. אז בארץ ישראל המגידים הם מגידים אמינים, אבל בחוץ לארץ המגידים הם מפוקפקים. טוב, בכל אופן ההתייחסות היא שחלום הוא משהו מעורבב. זאת אומרת, יש בו צד כזה ויש בו צד כזה. אני חושב שזה המסקנה אצל רוב המפרשים, ולכן באמת מה שיש פה זה איזשהו סוג של דיני ספקות. זאת אומרת, נידעו אותך בחלום, אולי זה רציני ואולי לא, בלי ספק, אתה צריך להחמיר. זה דיני ספקות, אתה לא יודע אם זה רציני או לא. הרמב״ם פוסק את הדין הזה להלכה, בתלמוד תורה פרק שביעי, מי שנידעו בחלום, אפילו ידע מי נידעו, צריך עשרה בני אדם ששומעים הלכות להתירו מנידויו. אם לא מצא תורח אחריהם עד פרסה, לא מצא מתירים לו אפילו עשרה ששומעים משנה, לא מתירים לו עשרה שיודעים לקרות בתורה, לא מצא מתירים לו אפילו עשרה שאינם יודעים לקרות, לא מצא במקומו עשרה, מתירים לו אפילו שלושה. עוד פעם, הוא חוזר על הדירוגים האלה, אני לא יודע, זאת אומרת, מצד אחד הוא כותב את זה ברצינות, הוא לא כותב את זה כעצה לפרימיטיבי. אבל מצד שני, אז מה זה הדירוג המוזר הזה? זאת
אומרת, אתה נראה להרגיע את הבן אדם.
אני אומר, במורה זה רק כדי להרגיע, אבל אז... אפשר
להבין שזה כדי לתת באמת איזשהו מידה של כפרה, פשוט. אם אתה לא יכול לעשות כפרה מלאה, תעשה כפרה חלקית.
מה זה כפרה שלהם? זה מתיר את הנידוי, נידוי אמיתי, כשמנדים אותך, איך שלהים, איך מנדים אותך? איך מתירים? אם לא התארת, זה לא מותר.
זהו, לא, אבל רגע, אין פה... אם רציתי לשאול את זה קודם, יש פה מישהו שאומר שעד שאתה מודיע את עשרה אנשים הללו, אתה צריך לנהוג דיני יידוי?
כן, ברור. אתה מנודיע.
אני לא הבנתי, אני הבנתי רק שאתה צריך
למצוא את האנשים. עוד מעט אנחנו נראה את זה ברן.
אבל
על פניו אתה מנודה, זה נידוד. אתה צריך הצהרה פירושו, חלים עליך דיני מנודה.
כן, אבל גם בניגוד.
אף אחד לא יודע מזה.
בסדר, טוב השאלה, אז מה, אתה אמור לספר לאחרים שאתה מנודה? יכול להיות, אני לא יודע. אולי יאמינו לך, אולי יאמינו לך, עוד מעט נראה.
אבל בנידוי אמיתי, לא בחלום, גם כן יש את הדרגות האלה של ההכרה. אז אתה חייב להביא את אלה שמבינים.
לא, הדין בנידוי אמיתי זה שמכירים אותו רק על ידי עשרה תלמידי חכמים שיודעים את סוף הלכות?
לא, לא חושב. זה פה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא. אתה צריך אותו בין העשרה. לא, בית דין נדמה לי, אני לא זוכר, הוא חכם אפילו כמו התרת נדרים, המנדה עצמו יכול גם להתיר. אני לא זוכר פה, יש
להם. בחלום זה יותר מסובך להתיר.
כי אתה לא יודע, כי אין לך את זה. לא, מעבר לזה, כי זה בא מהקדוש ברוך הוא. לא בגלל דיני הספקות, דיני הספקות אומרים להפך, זה יהיה מקסימום כמו נידוי אמיתי, או פחות, כי אתה לא יודע. אבל פה לא, בגלל שהקדוש ברוך הוא המנדה, אז אתה צריך שהוא יהיה גם בין המתירים, ובשביל זה צריך לאסוף עשרה. הקים ניצב בעדת אל מהגמרא ולומדת מכאן, שעדה זה עשרה, זאת אומרת, אחי יוסף, זה שמביאים את זה כל מיני מקורות. בכל אופן, אז איכשהו בתפיסה הפשוטה, גם בגמרא, אבל אני חושב שגם אפילו ברמבה, למרות שהוא לא מפרט, איפשהו נראה שכן רואים בזה משהו ממשי. עוד פעם, מעורבב, ספקות, אבל משהו ממשי. הר"ן, שם בנדרים, באמת אומר ככה, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כי בכתיב, אשר איתו חלום, מה לתבן את הבר? זה פסוק בירמיהו. וצריך עיון, במי שנידוהו בחלומו, אם צריך לנהוג בכל דיני מנודה, זה מה ששאלת. הוא מסתבר לי, להפגב דאמרין הנחה, ומי שנידוהו בחלומו צריך היתר, אין ללמוד מכאן שנדר בחלום שיהיה צריך היתר. דאך ראינו תמה משום דאיקה למימר שמן השמיים נידוהו, מה שאין כן, מה שאין אמר כן בנדר. אלא שראיתי לרשב"א ז"ל בתשובה שמעשה בא לפניו ויצריכו היתר. אז פה יש מקום להתלבט קצת. זאת אומרת, הוא אומר, האם צריך לנהוג בכל דיני מנודה? מה זאת אומרת לנהוג בכל דיני מנודה? גם המנודה עצמו יש דינים שחלים עליו. מעבר לשאלה מה, איך האחרים מתייחסים אליו. כי האחרים שמתייחסים אליו, הם לא יודעים שהוא מנודה. עכשיו, כל איך יכול להגיד להם, תשמעו, נידו אותי, תראו, בהתנדבות, נידו אותי בחלום, אתם צריכים לנהוג כלפיי לפי דיני מנודה, כי דיני נידוי.
לא, זה יכול להיות גם זה כזה, כלומר, גם אדם שנידו אותו במקום מסוים, אז אם הוא הולך למקום אחר.
זה שדים, זה שנידו אותו, לא חשוב. יש דרך לדעת, יש דרכים לדעת. אולי לא תמיד ידעו, גם לא תמיד יודעים שהבשר הזה הוא חזיר, אז יש דיני ספקות, אבל יש דרך לדעת, פה אין דרך לדעת.
לא, אני אומר, אם הם לא יודעים, אז הם מבחינתם בסדר, או שהם מנודה צריך לומר להם גם?
השאלה אם הוא חייב לומר להם, אני מניח שכן, למה לא? כמו כל דבר. לא יודע, עוד פעם, לא מידע, אבל נראה לי כן, נראה לי פשוט שכן. אז הר"ן פה בעצם אומר, השאלה אם צריך לנהוג בכל דיני מנודה, אז הוא אומר, וצריך עיון, אני צריך לנהוג בכל דיני מנודה, נקודה. אז הוא מסתבר לי, זה לא תשובה על הצריך עיון הזה, לכאורה, דין אחר. שמה? מה קורה במי שנדר בחלום? עד עכשיו דיברנו על מי שנידו אותו בחלום. עכשיו אני נדרתי, לא יודע מה, לא לאכול לחם בחלום. בסדר? אז השאלה האם הנדר הזה חל, האם הוא צריך התרה. אז הוא אומר שנראה לו שלא. למה? כי הנידוי זה משהו ש... לפחות יש צד ספק שזה בא מהקדוש ברוך הוא. יש פה משהו אמיתי. ואז אתה באמת מנודה. אבל נדר המקור הוא אתה, לא הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה יודע, אתה זה רק חלום. לא באמת נדרת. עכשיו אתה לא צריך התרה. אבל הרשב"א בתשובה אומר שכן, שאתה צריך התרה, אם נדרת בחלום. השאלה, האם יש קשר בין שני החלקים האלה של הר"ן? זאת אומרת, הצד הראשון שאומר זה ספק האם הוא צריך לנהוג בדיני נידוי או לא. כן, או שזה רק צריך התרה, אבל לא באמת חלים עליו דיני נידוי, וזה הוא בספק. זאת אומרת, הוא לא יודע. לגבי נדר הוא חושב שלא, והרשב"א הרשב"א אומר שכן. מה שהוא אומר שבנדר אתה לא צריך התרה, זה לא בגלל שהחלום הוא לא רציני, או שיש פה דברים בטלים, אלא בגלל שאתה לא נדרת באמת, רק חלמת שנדרת. בנידוי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נידע אותך, וככה הוא הודיע לך על זה. אבל בנדר, זה פשוט בגלל שנעשה בחלום, לא, זו לא שאלה של כן אמיתי ולא אמיתי, לכן זה לא, אי אפשר ללמוד מכאן על יחסו של הרן למדיום הזה של החלום. להפך, נראה מהרן שהמדיום הזה של החלום הוא מדיום אמין, רק כשאתה נודר בחלום, לא נדרת, זה לא אתה. חלמת שנדרת, לא באמת נדרת. זאת
אומרת, איך נראה?
נדר צריך הפלאה גם, כן, נראה שברבנו טעם אומר שיום בלב אולי, אבל כן, נדר צריך הפלאה, אבל אני לא חושב, הבעיה היא לא ההפלאה. זה אפילו לא בעיה בהפלאה, גם כשרבנו טעם פה זה לא יהיה נדר, כי לא אתה נדרת, זה קרה לך בחלום, זה לא רק הבעיה שחסר, נגיד שדיברתי איתו אחרי השינה גם כשנדרתי. זה לא באמת פעולה שהיא תוצאה של יוזמה שלי, שהיא החלטה שלי. אז לא מקרה שאני נדרתי, זה סתם שבוע שקרה לי, או חלמתי שקרה. והרשב"א אומר שכן. עכשיו, מה הרשב"א חולק על הרע"ן? אז יכול להיות שהרשב"א תופס שזה כן אני נדרתי. אבל גם הרע"ן לא מפקפק באמינות, הבעיה שלו זה לא הבעיה באמינות של הדבר. זה בניגוד למה שראינו בגמרא, עם נידוי בחלום, ששם אתה לא יודע, אי אפשר לבר, אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. פה הבעיה היא לא הדברים הבטלים, גם על הצד שזה לא דברים בטלים, זה לא משנה. כי אני חלמתי שנדרתי, לא באמת נדרתי. זאת אומרת, זה לא בגלל חוסר האמינות של החלום, המקורות המפוקפקים שלו. הרשב"א, לכן לא, זה לא שהוא אומר לא, לא, החלום הוא אמין, ולכן הוא חולק על הר"ן. הר"ן לא אומר שהחלום לא אמין, לא זאת הטענה. לכן אני חושב שמה שכתוב ברשב"א, זה שאם חלמתי שנדרתי, אז נדרתי. זה כן אני. זה גם צורה של נדירת נדר. זאת אומרת, רק עשיתי, זה בחלום. לא החלטתי על זה, לא שלנו, אז מה? אבל עדיין, אני עשיתי איזושהי פעולה, והרשב"א לפחות חושש לאפשרות הזאת שדבר כזה יהיה ממש לנדור. אולי אפילו זה משקף רצון אמיתי שלי החלום. ואז כן אנחנו חוזרים קצת לשאלת האמינות. רק לא אמינות כביטוי לדברים שקורים מחוץ לי, אלא אמינות במובן הפסיכואנליטי, במובן של עד כמה הוא משקף אין שם רצונות שתמונים בתוכי. זאת אומרת, שאני חולם משהו, זה בעצם ביטוי לאין שם דברים שקורים באמת בתוכי, ואז אפשר להתווכח האם זה ביטוי אמיתי או לא. האם באמת בתוכי יש איזשהו רצון לנדור, זה רק יצא בחלום, אבל באמת יצא שם משהו שבאמת קיים בתוכי, או שזה סתם עדי הגוף, כמו שאמרנו קודם, ולכן, ואז כן, ואז אנחנו כן חוזרים לשאלת האמינות של החלום. יש בצפנת פענח, בשוט, בצפנת פענח בתשובה ריש, והוא כותב את זה גם בחידושים לסנהדרין, הוא מביא את הדין הזה של הרשב"א, של תשובת הרשב"א, והוא אומר שאם אדם נודר צדקה בחלום, אז זאת צדקה. ויש זה נדר שהוא נדר בחלומו, ובצדקה הרי בפיך זאת צדקה, אז אפילו בצדקה אפילו במחשבה זה תופס, מראה בראש השנה. ולכן גם אם בנדר של הרשב"א עולה בעיה של הפלאה, כאן עולה השאלה של ההפלאה מה שאמרת קודם, ולגבי צדקה אין בעיה. לגבי צדקה לא צריך הפלאה, ולכן אם אתה נודר צדקה בחלום, אז זה ודאי צדקה.
זה
ספק. מה?
זה ספק אפילו.
למה?
כי
אולי זה דברים בטלים. אז לא, הוא לא נראה כאן, לא נראה שהוא אומר, לפחות עד כמה שאני, עוד פעם, אין לי טיפות פה. אני לא זוכר כרגע, אבל נדמה לי שהוא אומר שזה, כן, זה צדקה. כי עוד פעם, יכול להיות שזה בגלל העובדה שזה דברים שלי. את הדברים הבטלים או לא בטלים, הבר והטבן בחלום, זה כאשר החלום מביא לידיעתי איזושהי מציאות חיצונית. אז או שזה אמין או שלא אמין, תלוי מי השליח, כן, שמוסר לי את המידע הזה. אבל אם זה אומר דברים עליי, אז כנראה זה כן עניין אמין. כל השאלה, האם זה באמת נחשב, שאלה בלכות נדרים, האם דבר כזה נחשב נדר או לא נחשב נדר? אפשר לדון, חסרה הפלאה, חסרה החלטה, אבל לא שיש בעיה באמינות של החלום, ולכן יכול להיות שזה בכלל לא דין הספקות.
למה לא אמין? למה אני חושב אם זה אמין?
מה?
למה אין חושב את
ה... כי זה אני, כי ברור שזה אני. אני זה שחלמתי, לא מישהו אחר חלם. זה לא מישהו ששתל בי חלום.
אני יודע שנדרתי.
מה?
כי ברור
לא בטוח
שאני אגיד את זה מהדעתי. כאילו, אבל אני לא בטוח שבאמת... לא, נכון, לכן אני אומר, בזה אין ספק. ואני נדרתי. רק השאלה אם דבר כזה נקרא לנדור. הבעיה היא לא האמינות של החלום. זה בעיה בדיני נדרים. השאלה אם דבר כזה נקרא לנדור. זאת אומרת, אין שאלה שאני זה שעשה את הפעולה היא של החלום. השאלה אם הפעולה היא נקראת נזר. זה דיון אחר. עוד פעם, צריך להסתכל, אני לא זוכר כרגע בדיוק מה הוא כותב, אבל נדמה לי הוא לא כותב שם שזה ספק. ויכול להיות שמה שהיה טוב, שזה באמת בגלל שמדובר בעניינים שלי, אז אין את הספק הזה של מה המקור, אולי זה משהו מפוקפק ש... שם באמת איזושהי תפיסה של... שזה אני.
נקרא, זה מה שנקרא את התמודה של המקום, זאת אומרת מקום ליתר. נניח, אם אני עשיתי משהו לא בצורה מודעת עד הסוף.
מעשה פיזי?
לא, אני גם
כשמי תעשי, כשלא מתכוון, יש...
אדם ישן. כשאדם ישן, הוא הרי בעיקרון לא אדם בהכרה, לא אדם שיכול לפעול. אז זה לא משנה, זאת אומרת, לכאורה לא צריך לשדות לי מה קורה עם החלום, מה לא קורה לי עם החלום. הבן אדם הזה הוא לא אדם שאני יכול לייחס לו איזושהי הכרה.
לא, אני אומר, יש הבדל, לכן בני דווקא הנדר. כי במעשים רגילים שעשיתי תוך כדי שנה, ברור שזה לא מעשים שלי. עוד משהו בנזק, כשאדם הוא עד לעולם, אז בנזיקים, אז הוא חייב גם בין ער בין ישן. אז, אבל זה הטלת אחריות כמובן, זה לא שהוא באמת אשם במשהו, אבל האחריות מוטלת עליו, אם עשית נזק, אתה צריך את זה לשלם. אבל ברור שהוא נתפס כאנוס, זאת אומרת, זה לא באמת מעשה שלו. בנדר, אני חושב שלא בכדי דנים פה על נדר. כי בנדר זה איזשהו משהו שנידוי כמובן לא קשור, זה לא מעשה שלי, זה עושים עליי, זה מנבים אותי. אז לא קשור לשאלה אם אני אנוס או לא אנוס. אבל נדר זו פעולה שאני עושה, אני נודר. אבל כאן באמת, הנדר הזה בחלום מעיד שאם הוא מעיד, בזה דנים, אבל הוא מעיד על זה שזה באמת רצוני לנדור את זה, אחרת זה לא היה קורה לי בחלום. אז לכן זה נקרא נדר, זאת אומרת זה לא קשור לשאר תחומי ההלכה שבחור, שמסיב הוצאתי מרשות לרשות בהליכה מתוך שינה, לא יודע מה, בשבת, או בררתי, כן, כמו בסרטים מצוירים, כן, אלה שככה חולי ירח. ותוך כדי זה הוא בורר או מוציא מרשות היחיד ברשות הרבים. בסדר, ברור שזה לא מעשה שלו. אגב, בעניין הזה לדעתי זה אפילו לא פטור של אונס. זה כלום, זה בכלל לא איסור. זה לא מעשה שלו בכלל. זה לא, אונס זה משהו אחר. אונס זה משהו שאתה נאלץ לעשות משהו, לא אתה עשית בכלל. זה כמו שאם מישהו לוקח אותי ביד, כן, ומרביץ לך בצורה כזאת והורג אותך. האם זה נקרא שאני הייתי, אני רוצח באונס? אני הרגתי אותך, אבל הייתי אנוס. ברור שלא. הוא הרוצח. אני לא רוצח. אותו דבר אגב, אם הרוח לוקחת אותי ועושה את זה. גם שם, אני לא אנוס, אני לא רוצח באונס. אני פטיש. זאת אומרת, מי שמחזיק בפטיש, הוא הרוצח. גם אם זה בן אדם וגם אם זה רוח. זה לא משנה. אני לא חושב, זה לא נקרא פעולת האונס, זה לא נקרא אונס. אני חושב שבמצב כזה, יש דיון הרי בשאלה מה. בפתור האונס. האם פתור האונס זה שאני לא אשם, או פתור האונס זה בגלל שמעשה לא מיוחס אליי. אבל זה הכל הדיונים האלה, זה כאשר אני בעצם עשיתי פעולה, עשיתי אותה תחת איום או באונס, אוקיי? אז במקום שבו פעולה נעשתה על ידי, לא אני עשיתי את הפעולה הזאת, נדמה ששם כולם יסכימו שהפעולה הזאת בכלל לא פעולה שלי. זה לא חוסר אשמה, זה בכלל לא פעולה שלי. אור שמח בהלכות יסודי התורה. הרמב״ם הרי אומר שאונס של חולי הוא כמו שאר האונסים. אור שמח. יש תשבט בתשובה א' נמלא, גם אותו דבר. הם עושים שם חילוק. אני רוצה לחשוב על זה. מה שאמרתי קודם לא בטוח שהוא מוסכם. זאת אומרת, יש כאלה שמחלקים, טוענים שיש הבדל בין אונס שמאיימים עליי עם אקדח, אבל אני בסופו של דבר החליט לעשות את זה, כדי שלא יהרגו אותי. זאת החלטה שלי. לבין אונס הוא פשוט לא בידיי. נאלצתי לעשות את זה על כוחי. לא שהייתה לי החלטה, רק כיוון שאיימו עליי, אז החלטתי לעשות את זה. אלא פשוט אונס שבכלל לא תלוי בי. ומתייחסים לשני הדברים האלה כאונס, אבל עדיין עושים הבחנה ביניהם. אני צריך לבדוק את זה, אני כבר לא זוכר כרגע את ה... טוב, אני חושב שבסברה זה דבר לא נכון. ברגע שמשתמשים בי, זה כמו קצת דומה של פרק החונס בעוקם, בדף נ"ו, ושם הגמרא אומרת, מעמיד בהמת חברו על קמת חברו. אז הוא חייב. אז הראשונים שם מתלבטים, יש רשב"א ותוספות, מתלבטים שם בשאלה למה הוא חייב, הרי הבהמה היא לא שלו. בממון המזיק, אתה מתחייב רק על נזקים שהממון שלך גורם. פה לקחת בהמה של חברך. נכון, אתה צריך לחייב את החבר, אבל חבר לא אשם. מישהו אחר לקח לו את הבהמה. אז למה מחייבים אותי? אז תוספות אומר שם, נדמה לי שזה חייב, זה נקרא ממונו שלו. אם אתה לוקח את הבהמה ומעמיד אותה על קמת חברך, אז לפחות לדיני נזיקין זה נקרא ממון שלך, כמו בור ברשות הרבים לרבי יהודה, שהתורה מעמידה אותו ברשותו כדי להתחייב עליו. והרשב"א אומר שזה נקרא אדם המזיק, לא ממון
המזיק.
אתה חייב לא בגלל האחריות על מה שהבהמה עשתה. לא הבהמה עשתה את זה, אתה עשית את זה. אתה השתמשת בבהמה. זה, אני חושב שזה קצת מבטא את מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, אם מישהו לוקח אותי ומשתמש בי בתור פטיש, אז זה לא שהוא חייב על הנזק שאני עשיתי, או על הרצח שאני עשיתי. הוא עשה את הרצח הזה, זה לא אני. אני משמש פה כפטיש. אני לא צריך פטורים של אונס כדי לפטור אותי. זה בכלל לא פעולה שלי. אוקיי, אז בעצם הדיון עד עכשיו היה דיון בשאלה איך להתייחס לחלומות כלפי האדם עצמו. גם כפועל וגם כנפעל, כי אם נדעו אותו אז הוא נפעל, ואם הוא נדר, אז כפועל. מה קורה לגבי השלכות של החלום החוצה? דברים שקורים בחלום, השאלה היא עד כמה יש להם איזושהי משמעות, משמעות הלכתית במציאות האובייקטיבית, לא כלפי האדם עצמו. אז זה יכול להיות לגבי איסורים ולגבי ממונות, יכולים להיות דיונים שונים, ובאמת זה גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין מדבר על דף למד, כתוב שם כך, תנו רבנן, אמר להם אחד, אני ראיתי אביכם שהתמין מעות בשידת איבה ומגדל, ואמר של פלוניהן, של מעשר שניהן. בבית לא אמר כלום, בשדה דבריו קיימים, כללו של דבר, כל שבידו נתלן דבריו קיימים, הם בידו נתלן, לא אמר כלום. בסדר, לא משנה, זה שאלה של ידך, זה פחות חשוב לענייננו. הרי שראו את אביהם גם פחות חשוב לענייננו. הרי ש... המקרה הזה זה החשוב. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. זאת אומרת, הוא זכר שאבא שלו השאיר לו מעות, סכום מסוים של כסף. הוא לא ידע איפה זה. כן, הוא מצטער על זה, הוא לא יודע איפה המעות האלה, נאבדו לו, הוא לא יודע איפה יש. הוא בא לחלום ואמר, כך וכך הם, במקום פלוני הם. של מעשר שני הם. זה המעשה. ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, אני ידעתי שאבא שלי השאיר לי באות, לא ידעתי איפה הם. מגיע אליי מישהו בחלום, ואומר לי, המעות האלה נמצאות במקום פלוני. טוב, אני מתעורר לבוחרת בבוקר, הולך למקום פלוני, מוצא את המעות. עכשיו, אבל מה, אמרו לי בחלום, לא גילו לי איפה המעות, אלא אמרו לי שאלה המעות של אבא שלך, או אלה מעות של מעשר שלי. עכשיו השאלה, האם אני צריך לקחת את המעות האלה ולאכול בירושלים? זאת אומרת, לקנות אוכל בירושלים ולאכול איתם אוכל בירושלים, או שאני יכול להשתמש בהם כיוצאים. לכאורה, זאת ממש השאלה של אמינותו של החלום. וכאן יש לי אינדיקציות מאוד ברורות שהחלום הוא חלום אמין. כי הרי... השארתי את זה אמפירית, כן? הרי בחלום התגלה לי משהו, הלכתי וגיליתי שזה באמת נכון. אז זה ודאי שייך לאגף, לא של הדברים הבטלים בחלום, אלא זה דבר אמין. נו, אז למה שאני לא אנהג פה לפי דיני מעשר שני? כי הגמרא אומרת, זה היה מעשה, ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, מצאת את הכסף, אתה יכול ללכת לקנות מסטיק בזוק או בקיר. אתה לא צריך לחשוב שזה של מעשר שני. למה? הרי פה יש אינדיקציה ברורה שהחלום הזה היה חלום אמיתי, חלום אמין. הדברים האלה גם נפסקו להלכה. ברמב"ם הלכות מעשר שני, הלכות זכייה ומתנה, בשולחן ערוך, בחושן משפט, ועוד מקומות, הדברים האלה גם נפסקים להלכה. או למשל, כן, אם יש אם מישהו מגלה לי שהמעות האלה הם של פלוני, זה פיקדון שפלוני הפקיד אצל אבא שלי. עוד פעם, זה היה בדיני ממונות. עכשיו, אני מגלה את המעות, אני מתעורר ואני הולך למקום, ואני מגלה את המעות שהחלום אמר, סיפר לי על קיומן. אוקיי? האם אני צריך להחזיר את זה לפלוני? אז שהוא היה שלו. דברי החלומות לא מעלים ולא מרידים, אתה יכול לקחת את הכסף ותקנות את המסטיק בזוקה. אה?
אני מתעורר אותם.
כן, ברור. לא, הוא לא יכול לתבוע אותם כי הוא לא יודע. אבל אני יכול לספר לו, הוא תבע אותם. אבל לא משנה, גם אם יש לו איזשהו מידע אחר והוא תובע את זה, זה לא, זה כנראה ככה משתמע פה, זה לא משנה כלום. אז פה באמת, יש אינדיקציות די ברורות לזה שהחלום הזה הוא חלום אמין. אז למה אני לא מקבל את המידע, את המידע שהחלום הזה אומר, את המידע ההלכתי שהחלום הזה אומר? פה יש גם מידע איסורי של מעשר שני וגם מידע ממוני, שהמעות האלה הם של פלוני שהפקיד את זה אצל, אצל, אצל אבא שלי. אז למה באמת לא מקבלים את זה? היה אפשר לומר שעדיין זה, כי אני חושב שאי אפשר לתבן לבר בלי תבן, אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. מה זאת אומרת? זה שיש שם מעות, זה יתברר כאמי, מה שהחלום אמר לי. אבל מי אמר שהפרט הזה שהמעות האלה של מעשר שני גם הוא אמי? הרי חלום מרובבים פה גם דברים בטלים. אתה לא יכול לדעת. אבל זה לא כך פשוט. כי מילא בדיני, כאן יש הבדל בין ממונות ואיסורים. מילא בדיני ממונות, אתה אומר, המעות האלה הם שלי, אתה טוען שם שלך, עושים מחברות, לא בראה, יש לך ספק. ספק, אתה לא יכול לעושים המון. המעשר השני זה ספק איסור. ספק דור, היית לגומה. זה שאתה בספק, אולי זה כן אמין, אולי זה לא אמין. בסדר, נגיד שזה ספק. למה לא נביאים פה דיני ספקות? אומרים פה שום דבר, אומר השם, שום דבר, דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים. הביטוי הוא, לא מעלים ולא מורידים, הכוונה, אל תחשוש, זה אפילו לא ספק. כלום, תתעלם. בסדר, אין לזה שום משקל. למה? במיוחד בחלום כזה שהוכח שיש בו מרכיב לפחות שהוא אמיתי. ראיתי פעם אגב מישהו שרוצה לומר, כיוון שחלום תמיד צריך להיות מעורבב, אז דווקא כשהוכח שיש אלמנט אחד שהוא אמיתי, זה אינדיקציה לזה שכנראה הדבר האחר הוא הטבן. זאת אומרת, אם זה הבא, אז כנראה הדבר האחר הוא הטבן. פרופן, זה באמת שאלה לא פשוטה. אז יש... כן, וכמובן, את זה צריך לבדוק גם על רקע הגמרא בנדרים שראינו, שמי שנידו אותו בחלום, אז, או מי שנדר בחלום לפי הרשב"א, כן, אז רואים שכן, מתייחסים לפחות כדיני ספקות, מה שראינו קודם. אז למה פה אין אפילו ספק? אז התשבץ, בחלק שני, בקוף כ"ח, הוא אומר שם, הוא מדבר בכלל על החלומות, הוא מדבר גם על התיאוריה של החלומות, כן, שיש חלק אמין, לבר וטבן וכו', ידי הגוף וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא באמת אומר שצריך להבחין בין ממונות לאיסורים. מבחינת איסור, אנחנו אמורים להתייחס בדיני ספקות. וככה הוא גם מסביר את הגמרא בנדרים. מה בנדרים? כשנידו אותך בחלום, אז אתה בספק מנודה, ואתה צריך התרה. אם נדרת בחלום, אז אולי אתה בספק. נדר או לא, לא יודע איך הוא סובר, אתה שבאת לי לתמוע רש בגמרא, זה לא גמרא, זה רק הראשונים דנים. אבל לפחות בנידוי, בסדר, אז יש לך ספק. אז אומר, לגבי מעשר שני, באופן עקרוני היית צריך לנהוג בדיני ספקות. לגבי ממונות, מספק, אתה לא מוציא ממון מחזקתו. ולכן ברגע שהממון נמצא אצלי, והשני יתבע אותו, מספק, הוא לא יוכל להוציא ממני את הממון. מה קורה אבל במעשר שני? הגמרא אומרת שגם מעשר שני, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז איך זה יכול להיות? אז התשבט טוען שבמעות מדובר שם במעות שלא היו חבויים. מה שהגמרא מדברת על מעות חבויים זה כשהחלום גילה לי את קיומם של המעות. אבל במעות של מעשר שני דובר על מעות שהיו אצלי. והחלום אומר שידעתי עליהם. החלום רק אומר, המעות האלה שאצלך, שאתה יודע שהם שם, דע לך, זה מעשר שני.
אבל הוא יודע בעצמו מה עם המעות האלה.
הוא יודע שהמעות האלה שופו 100 שקל, אבל הוא יכול שהוא פספס לזה שזה בא ממעשר שני. אבל הוא יודע כי הוא ממש 100 שקל האלה אצלו למגירה, לא? לא שהחלום סיפר לו שיש שם 100 שקל והוא באמת מצא. אז א', אין אינדיקציה לאמינותו של החלום. כי בסדר, זה משהו שאני יודע. נכון שיש פה קצת, עדיין, אבל הוא יודע שבחלום הופיע מעות שבאמת נמצאים איפה שהם נמצאים. אבל זה לא עוצר, כי אני יודע, החלום בא ממני. אז זה לא היה חזקה. המצב שבו המראות לא היו ידועים לי וגיליתי אותם בעקבות החלום, זה כמובן ראייה הרבה יותר חד משמעית. אבל מעבר לזה, הוא לא מדבר במישור הזה. הוא מדבר במישור, ברגע שהמראות הן מראות גלויים, אז הן בעצם מראות שחזקתם הן שם שלי. כמו שעזרה אמר קודם, אני גם יודע, אני לא יודע שזה מעשר שלי, זה חזקתם, זה מראות חולי, והן שלי, יכול להיות מה שאני רוצה. אז כשבא החלום ואומר שזה מראות מעשר שלי, זה גם נגרם בדיני ממונות. זה בעצם כמו להוציא ממני ממון. ובשביל להוציא ממני ממון צריך ראיה. אי אפשר להוציא ממני ממון מספק. אגב, זה חידוש גדול בדיני ממונות. דבר כזה פשוט זה איסור, זה לא ממון. אבל הטשבק טוען שזה הידיות ממונית. כביכול הרשות של מעשר שלי זה רשות אחרת, כמו רשות גבוה כזה, והוא מתדיין איתי האם זה מעות חולין ואז זה שייך לי, או שזה מעות של מעשר שלי ואז זה שייך לרשות גבוה. ולכן זה בעצם הידיינות ממונית, ודנים אותה כמו מוצאים חברה לבריה, שאלות בדרים שם, יש יד לצדקה ובמקרה בהתחלה מי שמזיק... מי שמזיק מתנים או דברים כאלה, יש שם רשב"א ועוד ראשונים שמדברים על השאלה איך דנים את זה. האם דנים בזה בתור איסור או דנים בזה בתור ממון. בתשבט פה בכל פעם טוען שדבר כזה זה נקרא דיון ממוני. ולכן באמת לא צריך לחשוש לספקות. אבל אם זה היה מעות חבויים, שאז אין להם סטטוס. עם מעות חבויים, אין לזה... חזקה שאני יודע שהמראות האלה הם מראות חולים אפשר לעשות איתם מה שאני רוצה והחלום בא להוציא את זה מהסטטוס שלו לא, זה מראות חבויים לא היה להם שום סטטוס וכשיבוא החלום ויגיד יש שם מראות המראות האלה הם של מעשר שני אנחנו צריך להחמר לספק איסור ולספק איסור צריך להחמר וזה מתיישב היטב עם התמונה שדיברנו עליה קודם אבל ברמב״ם הרמב״ם כותב אחרת. קודם כל, הרמב״ם מביא את זה בהלכות מעשר שני. בפרק ו' הלכה ו'. יש כאלה שמעירים מעצם המיקום של ההלכה ברמב״ם, שלא הידיינות ממונית, זה הידיינות בהלכות מעשר שני. אני לא בטוח שזה נכון, כי מה הוא הביא את זה בחושן משפט. גם אם אני רואה את זה פילוסופית כהידיינות ממונית, אבל זה שאלה, הרי הכל, גם המעשר שני אני אוכל בסוף בירושלים. זה לא באמת הידיינות בין שני אנשים. אני לא בטוח שהמיקום של העניין בהלכות מעשר שני הוא מספיק כדי להגיד שהוא לא מתאים התשבט. אבל טוב מלשונו. אמרו לו בחלום מעשר שני של אביך שאתה מבקש, הרי הוא במקום פלוני. אף על פי שמצא שם מה שנאמר לו אינו מעשר. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. עכשיו פה הוא ודאי לא מדבר על מאות גלויות אלא על מאות חבויות. והחלום גילה לו איפה המעות, וגם אמר לו, דע לך שזה מעשר שני. וזה לפי התשבט היה צריך להחמיר, לספק איסור. מה?
זה נשמע יותר, הוא אומר אפילו שהוא יודע שלאביו יש מעות מעשר שני, כמו שהרב יקרי.
נכון. עוד הרבה יותר חזק. נכון. אמרו לו בחלום, מעשר שני של אביך שאתה מבקש, הרי הוא במקום פלוני. זאת אומרת, הבן אדם יודע שיש מעות מעשר שני של אבא שלו ולא יודע איפה הם. בא בעל החלום ואומר לו, מי זה בעל החלום פה? זה גם של המעניינת, הרב מרגליות מדבר על זה. זה בעל החלום. יש כאלה שאומרים, זה האדם שבו מדובר, אולי אבא שלו מגלה לו בחלום. בא, שר שממונה על החלומות, אולי זה בעל החלום, לא יודע. פרפן, אבל פה, זה באמת עוד יותר חזק. הוא יודע שיש מראות מעשר שני של אבא שלו, החלום אומר לו, שמע, תלך לשם, תחפור ותגלה, זה נמצא שם. וזה המראות מעשר שני שאתה מחפש. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זה הרבה יותר קיצוני מהתשבט. זה בעצם אומר ששפה זה כבר באמת, נגיד, אפילו אם היית אומר שאי אפשר לחלום בלי דברים בטלים, לפחות את דיני ספקות הייתי מצפה שיחולו כאן. אתה עצמך יודע שיש מאות מעשר שני. החלום רק מגלה לך איפה הם. ואין פה חזקה קודמת, זה מאות שלא ידעת עליהם. בסדר? אין, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, אלא שהיא תפייה קטגורית. הוא אומר... גם בלכות שחייה ומתנה, הרמב״ם מביא את זה, הרי שזה כבר הלכות ממוניות, לא הלכות מעשר שני, זה לא הלכות, זה לא בספר זרעים, זה בחושן משפט של הרמב״ם, קניין. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ולא ידע היכן הכביעם, ואמרו לו בחלום כך וכך הם במקום פלוניים, ושל פלוניים, ושל מעשניים. ומצאו במקום פלוני שנאמר לו, ובמניין שנאמר לו, זה היה מעשה. ועברו חכמים, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. הוא מביא פה עוד פעם את העניין הזה של המעשר שני. אבל פה זה לא מראות שהוא ידע מראש שזה מעשר שני. פה זה מראות שהוא לא ידע, שום דבר עליהם. קודם, מה שדייקת נכון, בהלכות מתנות עניים שם, בהלכות מעשר שני, אז מדובר שאני ידעתי שזה מראות מעשר שני, זה הרבה יותר חזק. אפילו אחי, אני לא צריך לחשוב.
הנושא של מעשר שני הוא דבוק למעות, זאת אומרת, אם אני התחייבתי לתת מעשר שני, זה חייב...
לא התחייבת לתת מעשר שני. מעות של מעשר שני זה מעות שעליהם חיללתי פירות של מעשר שני, זה מעות מסוימים.
זה מעות מסוימים.
לא נהדר לתת משהו, כן, זה מעות מסוימים. אז גם פה הרב אומר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. קצור, באופן מאוד ברור, הרמב״ם לא הולך מאותה שבץ. מבחינת הרמב״ם אין שום משמעות לחלום. חלום לא מעניין בכלל. לא, אפילו לא ספק הוא לא מעורר. שום דבר. ואז כמובן עולה השאלה, מה עם הנידוי? הנידוי בחלום, הרמב״ם מביא את זה להלכה. נידוי בחלום צריך התרה. אז אם, כמו שאמרתי קודם, זה רק לשחרר אותך מהעול הפסיכולוגי, כל המצוקה הפסיכולוגית, וזה תרפיה כזאת. יכול להיות, אולי, אני לא יודע. ונדמה לי שמה ש... כן, יש שאלה, רק אני אביא אולי עוד הערה. כן, ביד מלאכי למשל אומר שגם ביסורים אין שום מעמד לדברי חלומות. גם אצלכם את מביא הזה כמו מהמקורות, הוא מעריך בעניין הזה. זה שיטת הרמב״ם. זאת אומרת, יש עוד פוסקים שמביאים שיטת הרמב״ם, אין שום משמעות לדברי חלומות, גם ספק זה לא מעורר, שום דבר. והפרישה כותב שהטור השמיט את המקרה של מעשר שני, וגם המורדכי מחלק בין איסור לבין ממון, הוא השמיט את המקרה של מעשר שני, כי באמת לדעתו לגבי מעשר שני כן צריך להחמיר, וספק דור הייתה לחומרה, איך הוא מסביר את הגמרא אני לא יודע, אבל הוא השמיט את זה, ואז הוא מביא, הוא משמע דבר המורדכי לדף פה במעשר ומעוקה הדין אחי ולא בפיקדון, בעיד בגזל לאחרים. אבל הרמב״ם, פרק יהודוסייה, כתב גם כן שפיקדון הם כדברי רבנו, גם בעניין פיקדון, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. זאת אומרת, כי אם הדברים הם חבויים, ואומרים לך זה פיקדון, העובדה שזה דיני ממונות הופכת את התמונה. כי אם המעות הם חבויים, אז הם לא בחזקתי. אף אחד לא יודע עליהם, זה משהו חבוי. אפילו אם זה לא בבית שלי, אלא בשדה, לא חשוב. זה לא דברים שהם בחזקתי. עכשיו בחלום מופיע, ואומרים לי, זה של פלוני. עכשיו לקחת את זה, זה גדל. זה לא כמו מעות שהם היו בחזקתי, והחלום אומר, לא, לא, הם פיקדון או שם של מעשר שני, אז באים להוציא ממני מעות שהן בחזקתי. כאן לא, מעות הן לא בחזקתי בכלל. אז כאן, להפך, הייתי מצפה שבממונות יהיה יותר חמור מאשר באיסורים. ואסור יהיה לי לגעת בזה, אומר לא מעניין, דברי חלומות לא מעלים ולא מועילים. יכול לקחת את הכסף ועושה איתו מה שאתה רוצה. מה זה אומר בעצם העניין הזה? נדמה לי שמה שהרמב״ם, כאן אנחנו מגיעים לשאלה של הסובייקטיביות, שזה הנושא שלנו, נדמה לי שמה שכתוב ברמב״ם זה איזושהי קביעה קטגורית. הרמב״ם אומר באופן קטגורי, בכלל בלי שום קשר לאמינותו של החלום. גם אם החלום הוא אמין כראיה, מידע שמגיע אליי בחלום, אין לו מעמד בעולם ההלכתי האובייקטיבי. שקביעה קטגורית, אין לו מעמד כזה. גם אם יש לך אינדיקציות כלשהן שהחלום הזה מדבר אמת, לא בגלל הבעיה שאי אפשר לחלום בלי דברים בטלים, זה אני רוצה לטעון. גם אם החלום הזה הוא לא דברים בטלים, זה באמת מאוד שמעשר שני, והחלום מתברר כאמין, לא משנה. בעיה שהמידע הגיע אליי דרך המדיום של חלום, אני לא אמור להתייחס אליו בעולם ההלכתי. שקביעה מאוד מעניינת. זה שייך לעולם הסובייקטיבי. בעולם הסובייקטיבי יש לזה איזושהי בועה שהיא מתפקדת רק בתוכו. אין, כלפי חוץ אין לה שום מעמד. למרות ש, עוד פעם, זה, אפילו במקומות שזה נתפס כאמין. לעומת זאת, בנידוי, שנידו אותי הדין החינמי, באמת בהנהגה שלי, בעולם הסובייקטיבי שלי, אם אני מנודה בחלום, יכול להיות שאני מנודה ואני צריך התרה. אבל ברגע שאתה שם סטטוס כלשהו, נגיד מעות של מעשר שני, או מעות של פלוני, או לא משנה מה, זה שאלה אובייקטיבית. זאת אומרת, אם זה מעות של מעשר שני, אז יש לזה דינים גם לגבי אנשים אחרים, או לא רק לגבי. לא שאלה שמדברת רק אליי. לזה אין שום מעמד לחלומות. זאת אומרת, בעולם האובייקטיבי, לחלומות אין שום מעמד, לא בגלל החשש, זה חידוש גדול. אני חושב שזאת שיטת הרמב"ם. לחלומות אין מעמד בעולם ההלכתי האובייקטיבי, לא בגלל החשש שיש בהם דברים בטלים. גם אם לא. עצם העובדה שהמדיום הוא חלום, מפקיעה אותו מהעולם האובייקטיבי. זאת אומרת, זה לא אומר כלום, אין לזה שום ממד, וזה לא משמעות, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. לא מעלים ולא מורידים, לא כי הם לא אמינים. זה אמירה אחרת מאשר כשם שאי אפשר לבר בלי תבן, כך אין חלום בלי דברים בטלים. כי זה אמירה שמובילה אותך לכיוון של דיני ספקות. אולי זה דברים בטלים, אולי לא. הרמב"ם אומר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. מה אומר? לא מעלים ולא מורידים, הכוונה אל תשגיח בהם, למה לא? או דיני ספקות. זה מה שרוצים להגיד לך. בגלל שהנקודה היא לא הספק אולי זה אמין ואולי לא, גם אם זה אמין. כי חלום באופן מהותי לא מעלה ולא מוריד בהלכה. זאת אומרת, זה מדיום סובייקטיבי. לגבי נידוי, אז בסדר, אני סובייקטיבית נודתי, צריך לנאום בנידוי. אבל פה באמת תהיה השלכה. אחרים, כשאני שואל את עצמי, איך אחרים אמורים להתייחס אליי? אני מספר להם שאני נודתי בחלום. לפי איך שאני אומר עכשיו, לא משנה שום דבר. זה לא מחייב אותם. אני צריך לנהוג כמו מנודה, יש דינים על מנודה, איך הוא צריך להתנהג. אבל אחרים לא אמורים להתייחס אליי כמנודה, כי במישור האובייקטיבי לחלום אין מעמד. לא כי הם לא מאמינים, אלא כי אין לזה מעמד. אם זה קרה בחלום, זה רק עניין ברשות שלי. זה נוגע רק אליי. החלום הוא רשותי הסובייקטיבית האישית שלי. מה שזה אומר לגבי אולי זה אומר, אם יש איזה השלכות החוצה, זה לא מעניין. לא בגלל שהוא לא אמין.
למה לגבי זה אומר כן?
מה?
למה לגבי דינית זה כן אומר? צריכים
לומדים למנודה. אבל אני אומר, יכול להיות שדווקא בגלל שהחלום כן נתפס כמדיום אמין, אז מבחינת האמינות זה כן אמין.
אבל דינית,
זה אמין, זה בעצם מעשר שני.
קטגורית זה לא אמור להיות נושא דיני.
מה זה עדיין? אם זה מעשר שני, זה מעשר שני. מה זאת אומרת? אז אני אמור לנהוג כאן. רק האחרים מבחינתם זה לא מעשר שני. כי הראיה שזה מעשר שני הייתה ראיה מהחלום, וראיות מהחלום לא מחייבות אף אחד חוץ מהחולה. זאת אומרת, אומרים לך, זה קצת כמו הודעת בעדים במקום שחייב להכין, אני אגיע לזה עוד מעט. לכן אני אומר, זה עתק הדין, זאת אומרת, הטענה שלי זה להפך, זאת אומרת שלפי הרמב״ם בהחלט יכול להיות שחלום זה אמין לגמרי, לא שלא אמין, יכול להיות שהוא אמין לגמרי, זה לא משנה בכלל. ברגע ששלחו אליך את החלום, אתה, או שלחו אליך, או שעלה אצלך, לא יודע בדיוק מה, אתה מחויב להתנהג לפי מה שהחלום אומר. לפחות במקום שיש אינדיקציות שהוא אומר דברים אמיתיים. עוד פעם, ורק בחלום כזה, מדובר פה על חלומות כאלה, שיש אינדיקציות כלשהן לזה שיש בהם משהו אמיתי. כמו שאתה גילית את המראות אחרי שהתעוררת בבוקר, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא יודע אם אפשר להסיק מהרמב"ם שאם מגיע אליי איזשהו חלום, בלי שום אינדיקציה, וסתם איזשהו חלום, אז אני אצטרך גם כן לעשות את זה. זה עוד חידוש, זה לא כתוב ברמב"ם. אבל כל עוד זה נראה כמו משהו אמיתי, החידוש הוא שלמרות שזה אמיתי, זה מחייב רק אותך, רק את החולם ולא מישהו אחר.
עכשיו, מה נקרא
שכשם
שאי אפשר
לדבר
על זה
בלי יותר,
על מה זה מדובר? על איזה דין?
על נידו
בחלום.
עכשיו, מה מדבר שם? כשנידו אותי בחלום, וגם הפרו לי בחלום. אז כיוון שבחלום יש דברים בטלים ודברים לא בטלים, ואתה לא יודע מה הוא מה, אז יכול שהנידוי זה הדבר האמיתי, וההתרה היא הדבר היתר. ואז אתה לא יכול לדעת, זה דין הספקות.
אני לא הבנתי למה הרמב״ם בנידו כן מחייב.
כי זה עניין סובייקטיבי.
מה?
כי זה עניין סובייקטיבי. אני באמת מנודה מבחינת עצמי. ההתייחסות שלי אל עצמי צריכה להיות כאל מנודה. כי אני החולם. החולם עצמו מחויב למה שהיה בחלום, כי אין בעיה באמינות של החלום.
אבל מהרגע שהרמב״ם אומר באופן כללי, לא מתחשב בחלומות.
לא, לא מתחשב בחלומות במישור אובייקטיבי. זה בדיוק, לכן ככה אני מיישב את שתי הסוגיות לפי הרמב״ם. זה נידור בחלום זה כן נידוי, ומעשר שני ושפלוני וכל הדברים האחרים, כלום. דברי חלומות לא מעניין לא מורידים, למה? אם אתה אומר זה של מעשר שני או של פלוני, זאת קביעה הלכתית אובייקטיבית, שיש לה גם השלכות לאנשים אחרים. במישור האובייקטיבי, הכללי, לחלום אין שום מעמד. לא בגלל שהוא אמיתי, למרות שהוא אמיתי, אין לו מעמד. אבל במישור שלי, בדברים שנוגעים אליי אישית, כן, אם אני חלמתי, אז זה חלק מהעולם שלי.
איך על נידוי?
מה?
איך על נידוי? אם כמה שהרמב"ם...
הקדוש ברוך הוא נידע אותי.
לא, אבל הרמב"ם אומר שזה לא מעניין אותי.
לא שלא מעניין אותי.
לא,
לא מעניין סביבתי. לא מעניין סביבתי, לא שלא מעניין אותי. החולם עצמו מבחינתו זאת ההלכה. זה כמו שאבי ענף שם, לתירה די איסור. החולם עצמו זאת ההלכה, וההלכה אמיתית, זה באמת מעשר שני, לא שאתה צריך לנאום כאילו זאת, זה באמת מעשר שני, אבל זה באמת מעשר שני רק מבחינתי. לא מבחינת אחרים. ברגע זה משהו שנוגע גם לאחרים, מעשר שני, אז גם מבחינתי לא. אז לא, כי מעשר שני לא יכול להיות לי כן מעשר שני, לאחרי לא מעשר שני. אז הסטטוס נקבע לפי הסטטוס האובייקטיבי, אבל בנידוי רלוונטי רק אליי.
בכל זאת ההבחנה לא כל כך ברורה, למה אני נשאר? אני מבין מהרמב״ם שהוא, עזוב רגע את מבחינתי או מבחינה חיצונית, מבחינת הסביבה שלי. אני מבין מהרמב״ם שהרמב״ם אומר, אני לא מוכן להתחשב בחלומות בכלל. זה לא מעניין. אז לכן אני אומר, הגישה הזו לא ברורה. אני מבין שהוא לא אומר, אבל כי הרי הוא בנידוי.
לא, הוא מתווכח עם הרמב״ם, הוא לא טוען שזה לא הפירוש ברמב״ם. זה מה שהרמב״ם אומר, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל אני חושב שזה מה שכתוב ברמב״ם. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, הכוונה למישור האובייקטיבי של ההלכה. אבל סובייקטיבית, החולם עצמו, כל עוד יש אינדיקציות שהחלום הוא אמין, אז הוא אמור להתייחס לחלום הזה, כן? כאילו שזה נתן לך מידע אמין, ולהתנהג על פיו.
ומבחינה הגיונית זה, זאת אומרת, נכון להיום אנחנו מנתחים דבר כזה, זה נראה הגיוני? בן אדם
יתחיל עכשיו,
להתעסק עם החלום שלו.
שאלה ערכית, זה לא שאלה הגיונית, איך אני אמור לנתח את זה הגיונית?
אני מתחיל לרוץ עכשיו להתיר לי נדר, להתיר לי נידוי שחלמתי עליו.
הלכה הזאת נפסקה, כן.
השאלה היא לגבי
דברים
שלא
נפסקנו
כאן.
לפי העיקרון
של
הרב,
אז אם אנחנו, אם נגיד...
כל דבר שיש לו השלכה אובייקטיבית, המישור האובייקטיבי היחסי, זה לא...
אבל אם אני אקבל, אם אני אראה נגיד בחלום שאני יודע משהו...
למשל נדר בחלום, מה שתשובת הרשב"א הביא, שהבאנו קודם מהר"ן, שמי שנודר בחלום צריך התרה. שהר"ן לא מסכים איתו, מחלוקת הר"ן והרשב"א. בעניין הזה יש מקום להגיד שהר"ן הוא כמו הרשב"א. כי נדר לא מחייב רק אותי. הרי הנדר, כשאני נודר איסור ממשהו, הוא מחייב רק אותי. אם אני אדיר אחרים בחלום, זה נחייב. אבל אם אני מדיר את עצמי, זה נוגע רק אליי.
מי
שיתפיס בנדר הזה, אם אני אתפיס אז אולי כן? השאלה אם אני אתפיס בנדר הזה, משהו שאני נוגע אותו גם על אחרים, השאלה איך הם מתייחסו לדבר הזה.
נגיד שאני אראה בחלום איזה משהו שיש לו השלכה איסורית שהיא ישירה עליי, בכל מעשה שזה משהו אחר, נגיד אני יודע מה, אני אחלום שלפני שבוע אני נגעתי בעצם של מת בלי ולא שמתי לב. אז היום אין לזה כל כך נפקמין, אבל...
כן,
מה?
אתה צריך להתאר.
כן?
כן.
או למשל, שעשיתי משהו שמחייב אותי להקריב קורבן.
כן.
אם חלמתי?
לא. אם עשית אותו בחלום, זה לא שנובע. אם חלמת שעשית אותו, אם עשית אותו בחלום, אז לא עשית עבירה. לחלום שאני מחלל שבת זה לא כאילו שבת. אתה צריך להביא איזה חטא. אם חלמתי שבאמת אני חייב חטאת על עבירה שעשיתי בחיים, רק לא זכרתי אותה, והחלום מספר לי שעשיתי. אז יכול שאני צריך באמת להביא חטאת, אני לא יודע.
אבל זה אותו דבר זה לגבי נידוי. אם בנידוי אני חלמתי שנידו אותי, אבל זה לא משהו שקשור למציאות.
לא, בנידוי לא צריך שאני אעשה את זה. הקדוש ברוך הוא נידה אותי. כמו שאמרתי בהתחלת השיעור.
בסדר, אבל זה...
אז לכן מנדר אותי בחלום, איך הוא יעביר לי את הנידוי הזה? בחלום הוא מספר לי את זה.
בעצם אני בא ואני אומר שכל מה שקורה איתי זה הקדוש ברוך הוא...
לא כל מה שקורה, הנידוי. במעשר שני, זה לא של הקדוש ברוך הוא. החלום גילה לי, לא יודע, מאליהו הנביא, אני לא יודע מי זה. החלום גילה לי שזה מעשר שני. אז אני אמור לחשוש, לכאורה הייתי אמור לחשוש על זה, זה מעשר שני. אז כשיש לי השלכה לאנשים אחרים, אז לא נותן למרות האלה סתם מעשר שני. אבל דברים שנוגעים רק אליי, אז באמת גם לחלום, יהיה מעמד. כמו שאמרתי, אפילו בנדר, יכול להיות שבאמת הרמב"ם יכול ללכת עם הרשב"א בזה. נדר נוגע רק אליי. יש... טוב, אני כבר לא מספיק להגיע לעניין הזה, רק במשפט אני אומר, יש עוד דברים שהם בעצם מימדים סובייקטיביים בהלכה. הדוגמאות הבנאליות הן כמובן נדר ושבועה, הדוגמאות הפשוטות ביותר. נדר ושבועה זה דברים שמצד עצמם הם לא אסורים בכלל. אתה יכול לחדש על עצמך איסורים, ברגע שאתה נודה או שאתה נשבע. וזה באופן עקרוני רק על עצמך. אז שבועה זה באמת רק על עצמך. אבל נדר, ברגע שהממון הוא שלך, משהו הוא שלך, אתה יכול להדיר אחרים ממנו. אתה יכול לעשות, אבל עוד פעם, זה רק בגלל שהממון הוא שלך, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. אז זה שיש איזו השלכה על אחרים, זה לא משנה כל כך. עדיין זה נמצא בטריטוריה שלך. וכל מה שנמצא בטריטוריה שלך, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. בסדר? אז לכן נדר ושבועה הם גם איזשהו סוג של הלכות סובייקטיביות. אז כמובן, אלה דברים שהתורה עצמה מקדשת. התורה עצמה אמרה שיש קטגוריה כזאת של הלכות סובייקטיביות בנדר ושבועה. הנידוי בחלום והמצר שני וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם, זה אין לזה מקום, ברור. זה בעצם סברו של חכמים. אז, אבל אני רק אומר שהעובדה שיש דבר כזה נדר ושבועה אומרת שיש דבר כזה קטגוריה של הלכה שהיא הלכה סובייקטיבית, שנוגעת רק אליי. הדבר הזה הוא, בנדר זה איסור חפצה, להבדיל משבועה של איסור גבה. זה איסור חפצה והוא רק עליי. זה קטגוריה לא פשוטה כל כך. בדרך כלל התפיסה המקובלת אצל האחרונים זה איסור שתלוי בזמן. איסור שתלוי שאסור למישהו אחד אבל לא אסור למישהו אחר, זה איסורי גבה. לא איסורים אובייקטיביים, אלא איסורים סובייקטיביים על האדם. אבל בנדר זו דוגמה חריגה. כי נדר מצד אחד איסור חפצה, זה על הדבר עצמו, הפשוטה הפשוטה של המושג איסור חפצה, זה איסור על הדבר עצמו, אבל זה רק לגבי, לא לגבי אנשים אחרים. אז זאת דוגמה להלכה סובייקטיבית שהיא הלכה באמת. זאת אומרת, המציאות עצמה היא כזאת, אבל רק לגבי. לגבי אחרים לא. אבל שוב, זה לא כמובן ראייה לתפיסה של הרמב״ם לגבי חלומות, רק דוגמה, זה לא ראייה, כי פה התורה עצמה אמרה שיש קטגוריה כזאת של נדר שאתה יכול לחדש על עצמך איסור, זו התורה אמרה את זה. מאיפה להוציא עיקרון כללי כזה שדברים שקורים אצלך ברשות היחיד בחלום שלך יש להם איזושהי השלכה הלכתית אבל רק לגביך. על זה אני אדבר קצת בפעם הבאה, שבי ענף שזה על הודעת בעל דין ועוד מלדים הלכתיים כאלה.